שלום לכולם ולכולן, וברוכים הבאים לפרק החדש של הפודקאסט זמן עברית. אנחנו נמצאים בתחילת השבוע השלישי של המלחמה. לכן, גם בפרק הזה, אני רוצה לדבר איתכם על נושא שקשור למצב בישראל עכשיו. עם זאת, אני לא רוצה שזה יהיה פרק קשה ועצוב, כמו הפרק הקודם. אני רוצה שהפרק הזה יהיה קצת יותר קל ונחמד. לכן, השבוע אני רוצה לדבר על גיבורים וגיבורות. מה זה גיבור? גיבור זה מישהו שבמצב קשה או מסוכן עושה משהו אמיץ או יוצא דופן. זאת אומרת, משהו שרוב האנשים לא היו עושים במצב הזה. גיבור באנגלית זה hero, וברוסית זה גירוי. הרבה פעמים אומרים על חיילים במלחמה שהם גיבורים. אבל היום אני לא רוצה לדבר על חיילים, אלא על אנשים רגילים. אני רוצה לספר לכם שלושה סיפורי גבורה על אנשים רגילים שהם גם גיבורים. מוכנים? בואו נתחיל. הסיפור הראשון שלנו הוא על רחל מאופקים. רחל זה שם של אישה, ואופקים זה השם של העיר שבה היא גרה. הסיפור של רחל הפך להיות מאוד מפורסם בישראל בשבועיים האחרונים. כנראה שכל הישראלים מכירים אותו עכשיו, אז אני חושבת שכדאי גם לכם להכיר אותו. אז אופקים זאת עיר שנמצאת בעוטף עזה. אגב, עכשיו האנשים שגרים באזור הזה, בעוטף עזה, לא רוצים שיקראו לאזור הזה עוטף עזה. אחרי מה שקרה, הם לא רוצים את המילה עזה בשם של המקום שבו הם גרים. האנשים האלה מבקשים לקרוא לאזור הזה הנגב המערבי. אז אופקים זאת עיר שנמצאת בנגב המערבי. וביום שבת, השביעי לאוקטובר, המחבלים הגיעו גם לעיר הזאת. רחל גרה עם בעלה דוד. בבוקר של יום שבת, כשהם שמעו את האזעקה, הם רצו מהבית למקלט הקרוב. מקלט זה מקום מיוחד, כמו חדר גדול, שבו בטוח להיות בזמן שיש אזעקה. כשהאזעקה הסתיימה, רחל ודוד חזרו הביתה. כשהם נכנסו לתוך הבית, הם גילו שבתוך הבית נמצאים מחבלים. המחבלים לקחו את רחל ודוד בתור בני ערובה. זאת אומרת שהמחבלים החזיקו אותם, לא נתנו להם לעזוב. המחבלים אמרו למשטרה שהם רוצים כל מיני דברים, ואם המשטרה לא תעשה את מה שהמחבלים מבקשים, המחבלים יהרגו את רחל ודוד. כמובן שזה היה מצב מסוכן מאוד בשביל רחל ודוד. אני חושבת שרוב האנשים במצב כזה, היו מאוד מפחדים, נכנסים לפאניקה ולא יודעים מה לעשות. רוב האנשים כנראה היו מאוד פסיביים במצב כזה. אבל לא רחל. מה רחל עשתה? קודם כל, היא התחילה לדבר עם המחבלים. רחל יודעת ערבית בסיסית בגלל שהמשפחה שלה במקור ממרוקו. אז רחל ניסתה לדבר עם המחבלים כאילו הם אורחים בבית שלה. בהתחלה היא הציעה להם קפה ועוגיות. והמחבלים הסכימו, שתו קפה ואכלו עוגיות. אחר כך רחל הציעה להם לאכול ארוחת צהריים. את כל זה היא עשתה תוך כדי שהמחבלים מכוונים עליה קלצ'ניקוב ויכולים להרוג אותה בכל רגע. רחל שאלה את המחבלים שאלות על המשפחה שלהם ואפילו שרה איתם שירים. במשך הרבה מאוד שעות היא העמידה פנים שמאוד אכפת לה מהם ושהיא רוצה שיהיה להם טוב. ולמה רחל עשתה את כל הדברים האלה? אחרי שכל הסיפור הזה נגמר, היא הסבירה שהיו לה שתי מטרות. המטרה הראשונה הייתה למשוך זמן. רחל ידעה שהמשטרה צריכה זמן כדי להיכנס לבית שלה ולהרוג את המחבלים בלי שהם יהרגו אותה. היא רצתה לתת למשטרה כמה שיותר זמן כדי להתכונן. אז היא ניסתה לשמור על המחבלים כמה שיותר מרוצים בתוך הבית שלה, לכמה שיותר זמן. המטרה השנייה שלה הייתה להסיח את דעתם של המחבלים. להסיח את הדעת של מישהו, זה אומר לגרום למישהו לא להיות מרוכז במשהו. לדוגמה, אם אני יושבת לכתוב פרק לפודקאסט, ובעלי בא לדבר איתי, אז אני אומרת לו, לא עכשיו, לא עכשיו, אתה מסיח את דעתי. אז זה בדיוק מה שרחל ניסתה לעשות. היא ניסתה להסיח את דעתם של המחבלים, לא לתת להם להיות מרוכזים במשימה שלהם, ולגרום להם לחשוב על דברים אחרים ולעשות דברים אחרים. ובעצם, רחל הצליחה להשיג את המטרות שלה. אחרי 20 שעות, המשטרה הצליחה להיכנס לבית של רחל, לחסל את המחבלים ולהציל אותה ואת בעלה. בזכות כל מה שהיא עשתה, המחבלים לא הרגו את רחל ואת בעלה, והיא הצליחה לצאת מהסיפור הזה בשלום. אחרי שהסיפור הזה נגמר, רחל עשתה ראיון וסיפרה את הסיפור שלה. אנשים ששמעו את הסיפור שלה מאוד אהבו אותו, משתי סיבות. קודם כל, הם חשבו שרחל היא מאוד אמיצה ושיש לה המון תושייה. תושייה זאת יכולת לעשות משהו חכם ויצירתי במצב קשה או מסוכן. באנגלית זה סוג של resourcefulness, וברוסית זה סוג של נחושת, סברזיטנס. אז אומרים שלרחל הייתה הרבה מאוד תושייה, כי במצב כל כך מסוכן, היא חשבה מהר ועשתה דברים שהרבה אנשים אחרים לא היו מצליחים לעשות. וחוץ מזה, אנשים אהבו את הסיפור הזה, כי יש פה משהו משעשע. זאת אומרת, משהו קצת מצחיק. רחל היא אישה כל כך נחמדה ומארחת כל כך טובה, שבעזרת קפה ועוגיות היא הצליחה להציל את החיים שלה ושל בעלה. אז כמו שאמרתי, הסיפור של רחל הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה אנשים כתבו עליו דברים מצחיקים באינטרנט, אנשים ציירו תמונות של רחל, ומאפייה אחת אפילו התחילה לייצר עוגיות על שמה. קוראים לעוגיות האלה עוגיות רחל מאופקים. בעקבות זאת, הזמינו את רחל לכל תוכניות הטלוויזיה הכי פופולריות בישראל, ועשו איתה ראיונות. ואפילו כשבשבוע שעבר כמה מנהיגים מהעולם הגיעו לישראל, הם נפגשו איתה. ביום חמישי שעבר, לדוגמה, רחל נפגשה עם ג'ו ביידן, נשיא ארצות הברית. הסיפור השני שלנו הוא גם על אישה. זה סיפור על בחורה בת 25 בשם ענבל ליברמן מקיבוץ ניר עם. אבל כדי לספר לכם את הסיפור הזה, אני קודם כל רוצה לדבר איתכם על מילה אחת וביטוי אחד. הביטוי הוא כיתת כוננות. מה זה כיתת כוננות? כיתת כוננות זאת קבוצה לא מאוד גדולה של אנשים שגרים במקום מסוים, והתפקיד שלהם הוא להגן על היישוב שבו הם גרים ברגעים הראשונים כשקורה משהו מסוכן. זאת לא העבודה העיקרית של האנשים האלה. זאת אומרת, הם לא עושים את זה כל הזמן. אלה לא שוטרים ולא חיילים. אבל האנשים האלה יודעים להשתמש בנשק ועושים אימונים כדי להיות מוכנים לכל מיני סיטואציות. המטרה של כיתת הכוננות היא להגיב מהר כשמשהו קורה עד שהמשטרה והצבא מספיקים להגיע. המילה כיתה במקרה הזה אומרת קבוצה קטנה של אנשים. המילה כוננות קשורה למילה מוכן או מוכנה. זאת אומרת שהאנשים האלה צריכים להיות מוכנים לעשות את מה שצריך אם קורה משהו מסוכן. באנגלית קוראים לזה Rapid Response Squad, וברוסית זה Группа быстрого реагирования. אז זאת המשמעות של הביטוי כיתת כוננות. עכשיו, לכל כיתת כוננות יש גם מפקד או מפקדת, מי שאחראי על כיתת הכוננות. סוג של מנהל. לתפקיד הזה קוראים רבשץ, ואם זאת אישה, אז אומרים רבשצית. בעצם המילה הזאת זה סוג של קיצור, אבל האמת היא שזה לא מאוד חשוב לסיפור שלנו. מה שחשוב, שזה האדם שאומר לכיתת הכוננות מה צריך לעשות. אז, כמו שאמרתי, הסיפור שלנו הוא על בחורה, בשם ענבל ליברמן. ענבל נולדה וגדלה בקיבוץ בשם ניר עם. זה קיבוץ שנמצא בנגב המערבי, מאוד קרוב לרצועת עזה. בצבא, ענבל הייתה לוחמת. זאת אומרת שהיה לה תפקיד קרבי. חיילים שיש להם תפקידים קרביים, הם בעצם אלה שנלחמים כשצריך. בדרך כלל, לוחמים הם גברים. אבל ככל שהזמן עובר, יש יותר ויותר נשים בתפקידים האלה. אז ענבל הייתה בתפקיד קרבי בצבא, וכשהיא השתחררה מהצבא, היא חזרה לגור בקיבוץ. ובדצמבר 2022, היא קיבלה את תפקיד הרבש"צית. זה גם תפקיד שלרוב מי שמקבל אותו הם גברים. ענבל הייתה האישה הראשונה מזה 23 שנים שקיבלה את התפקיד הזה. ביום שבת, השביעי לאוקטובר, בסביבות 6:30 בבוקר, ענבל קיבלה הודעה שמחבלים הצליחו להיכנס לשטח ישראל. ענבל הגיבה מהר מאוד. היא קראה לכל האנשים שהיו בכיתת הכוננות, נתנה להם נשקים, ואמרה איפה לעמוד ומה לעשות. היא יצרה תוכנית עבודה כדי להגן על הקיבוץ. היא אמרה גם לגברים שלא היו בכיתת הכוננות, לקחת נשק, ולבוא לעמוד ליד הכניסה לקיבוץ. בזכות התושייה של ענבל, המחבלים לא הצליחו להיכנס לקיבוץ. הם ניסו לעשות את זה, אבל התושבים של הקיבוץ ירו במחבלים ולא נתנו להם להיכנס. הקרב בין התושבים של הקיבוץ לבין המחבלים נמשך 3 שעות. כל התושבים של קיבוץ נרעם נשארו בחיים. המחבלים לא הצליחו להיכנס לקיבוץ ולרצוח אנשים כפי שהם תכננו. וזה בעצם הדבר המיוחד כאן. כי לרוב הקיבוצים האחרים שנמצאים בסביבה, המחבלים הצליחו להיכנס, וכיתת הכוננות לא הצליחה להגן על התושבים. הרבה מאוד אנשים אומרים שזה קרה בזכות ענבל, בגלל שענבל פעלה כל כך מהר, ועשתה גם דברים שהיא לא בדיוק הייתה אמורה לעשות, התושבים הצליחו להגן על הקיבוץ. ענבל עצמה, אגב, אומרת שהיא לא גיבורה. היא אומרת שהיו שם הרבה אנשים שנלחמו ועשו את מה שצריך כדי להגן על הקיבוץ ועל האנשים שגרים בקיבוץ. אני מבינה את מה שהיא אומרת, ואני חושבת שבעצם לכל מי שהיה שם ביום שבת, השביעי לאוקטובר, אפשר לקרוא גיבור. הגענו לסיפור האחרון. הסיפור האחרון הוא על איש בשם נועם טיבון. נועם טיבון הוא בן 61 וגר בתל אביב. ומה שחשוב לדעת הוא שנועם טיבון הוא אלוף במילואים. מה זה אומר? אלוף זאת דרגה בצבא. באנגלית זה major general, וברוסית זה גנרל מיור. אז כשנועם טיבון שירת בצבא, הוא הגיע עד לדרגה של אלוף. זאת אומרת, יש לו המון ניסיון צבאי. וכשאומרים שהוא אלוף במילואים, זה אומר שעכשיו הוא כבר לא משרת בצבא. זאת אומרת שזאת כבר לא העבודה שלו יותר. בכל מקרה, מה שעוד חשוב לדעת, זה שלנועם טיבון יש בן. והבן הזה גר בקיבוץ נחל עוז. זה קיבוץ שנמצא בנגב המערבי, קרוב מאוד לעזה. לקיבוץ הזה הגיעו הרבה מאוד מחבלים ביום שבת, השביעי לאוקטובר. הבן של נועם טיבון, אמיר, התקשר לאבא שלו ואמר לו שנכנסו מחבלים לקיבוץ ושהם נמצאים גם מסביב לבית שלו. נועם טיבון אמר לאמיר להישאר בממד, שזה החדר המוגן בבית, ולהיות כמה שיותר בשקט. חשוב לציין שלאמיר יש שתי בנות קטנות. אחת היא בת 3 ואחת היא בת 1.5. אז אמיר, אשתו והבנות נכנסו לממד, סגרו את הדלת וניסו להיות כמה שיותר בשקט. בזמן הזה, נועם טיבון נכנס לאוטו והתחיל לנסוע לכיוון דרום. כאשר הוא הגיע לדרום, הוא הצטרף לכוחות של הצבא שכבר היו שם ונלחם יחד איתם. הוא הסתובב בקיבוץ ונלחם במחבלים שהיו שם ועזר לצבא לשחרר את הקיבוץ. בסופו של דבר, הוא הצליח גם להגיע לבית של הבן שלו ועזר לו לצאת משם בשלום. בעצם, הסיפור הזה הוא סיפור על אדם שכבר לא משרת בצבא, אבל יש לו ניסיון צבאי מאוד גדול. ברגע שהוא הבין מה באמת קורה בקיבוץ נחל עוז, הוא לקח נשק ונסע לקיבוץ כדי להילחם במחבלים, להציל את המשפחה שלו ואת תושבי הקיבוץ האחרים. אז אלה היו שלושת הסיפורים שרציתי לספר לכם היום בפרק. אבל לפני שנסיים, רציתי לדבר איתכם על עוד משהו קטן. זה תיקון קטן, או אולי תוספת קטנה לפרק הקודם. בתחילת הפרק הקודם, דיברתי על ההבדל בין הפועל להרוג לפועל לרצוח. אמרתי שלהרוג זה בלי כוונה ולרצוח זה עם כוונה. אבל בעצם זה לא מדויק. ביום חמישי היה לי שיעור עם אחד התלמידים שלי, והוא אמר לי משהו נכון וחשוב. הוא אמר לי שההבדל בין שני הפעלים האלה הוא לא רק הכוונה, אלא גם הסיבה שבגללה אתה עושה את זה. הוא אמר שפרמטר חשוב מאוד במקרה הזה הוא מוסריות. מוסריות באנגלית זה morality וברוסית זה moralnost. והוא נתן שתי דוגמאות. דוגמה אחת היא חייל במלחמה. החייל הורג את האויבים שלו ולא רוצח אותם. הוא הורג את האויבים במסגרת המלחמה. דוגמה נוספת היא כשמישהו הורג מישהו מתוך הגנה עצמית. אתם יודעים מה זה הגנה עצמית? הגנה עצמית זה מה שאנחנו עושים אם מישהו מנסה לתקוף אותנו, לעשות לנו משהו רע. אז אנחנו רוצים לשמור על עצמנו, להגן על עצמנו, וכדי לעשות את זה, אנחנו פועלים מתוך הגנה עצמית. באנגלית, הגנה עצמית זה self-defense, וברוסית זה samoobrona. אז גם במצב הזה, כשמישהו פועל מתוך הגנה עצמית, אנחנו אומרים שהוא הורג את הבן אדם השני ולא רוצח אותו. אז בשתי הדוגמאות האלה ובעוד כל מיני מקרים, אנחנו נשתמש בפועל להרוג. אז זהו, זאת הייתה הערה של התלמיד שלי, ואני לגמרי מסכימה עם מה שהוא אמר. אז רציתי להוסיף את זה בפרק הזה, כדי שגם אתם תדעו את זה. זהו, הגענו לסוף הפרק. כמו תמיד, אני מזכירה לכם שלכל הפרקים של הפודקאסט הזה יש טרנסקריפט. זאת אומרת שכל מה שאני אומרת קיים גם בצורת טקסט, שאותו אתם יכולים לקרוא כדי ללמוד עברית. את הטרנסקריפט אפשר לקבל אם אתם עושים מנוי בפלטפורמה בשם קופי או פלטפורמה בשם פטריון. ובהזדמנות הזאת אני גם רוצה לומר תודה רבה רבה לכל מי שכבר עשה מנוי לפודקאסט. זה מאוד מאוד עוזר לי להמשיך ולעשות פרקים חדשים של זמן עברית. זהו, תודה רבה שהאזנתם והאזנתן, ואנחנו נשתמע בפעם הבאה. יאללה ביי. להתראות.